מעשה שהיה כך היה, ראובן קיבל פיקדון יקר ערך משמעון, ואמר לשמעון, אני יוצא לחוץ הארץ לשנה, שמור לי על הפיקדון הזה. וראובן אכן באמת קיבל משמעון את הפיקדון ושמר עליו. לימים ראובן בכבודו עצמו נאלץ גם הוא מסיבה כלשהי לצאת לחול, ועכשיו הוא איננו יכול לקחת עמו את החפץ העיקר ערך הזה לשמור אותו. והואיל וכן, מטבע הדברים ניסה ליצור קשר עם המפקיד, אלא שהמפקיד לא נוצר איתו קשר. בצר לו לראובן, מחר את החפץ, הועיל והוא שמע שהחפץ הזה עלול ערכו לרדת, מחר את החפץ הזה ושמר את הכסף לימים אשר ייווצר קשר עם שמעון וייתן לו את כספו. והנה באמת בתום שנה שמעון חזר מחול, וראובן גם הוא כבר חזר מחול, ושמעון דורש את החפץ וסיפר לו את הנעשה. שמעון הקפיד עליו, אמר לו, מדובר בחפץ יקר ערך, יקר המציאות, אני לא אוכל למצוא דבר כזה, למה עשית לי את הדבר הזה? ולכן מאחר ונתפכו היוצרות, נתפכו היוצרות, ולכן הוא דורש משמעון לתת לו את הערך הכספי שלו. והשאלה היא, האומנם צריך השומר לפצות את ראובן ונבדה ונתפכו יוצרות והנכס התייקר יותר, האם צריך להוציא מכיסו ולשלם לו כפי ערך הנכס אשר הוא התייקר? והתשובה, אכן יש פוסקים האומרים שדינו של ראובן כדין שולח יד בפיקדון חברו וידון כגזלן שידו על התחתונה, ויצטרך לשלם לשמעון לפי המחיר הגבוה יותר. יש מחלוקת בפוסקים בעניין זה, אפשר לעיין במרדכי בבא מציעא סימן רש עין חית, בשאלות ותשובות ריבש סימן שין צדי בב. אבל עלינו לדעת כמה נקודות חשובות מאוד שאנחנו שלומי אמוני ישראל אמורים להתנהל לאורן לפי ההלכה. לכאורה מסכן, מה יעשה ראובן? וכי בגלל שהוא קיבל שמירה הוא ייאלץ להיות מרוקק עם החפץ ולא לצאת לחוץ הארץ לשליחות מאוד חשובה, בגלל שהוא קיבל על עצמו שמירה על החפץ של שמעון שכעת לא נוצר איתו קשר? מצד שני, יש לנו מה שנקרא רוצה אדם בקו שלו מתשעה כבין שחברו. הזיקה שיש לאדם עם מה שיש לו, הוא רוצה אותה אפילו שנותנים לו פי כמה יותר, כך שיש אמת ויש ממש בטענות של שמעון כלפי ראובן, למה מחרת? כדת מה לעשות. רבנו בסוף פרק שביעי מהלכות שאלה ופיקדון, הלכה י"ב, כתב: המפקיד אצל חברו והלך בעל הפיקדון למדינת הים, והרי השומר רצה לפרש, כלומר לפרוס, לצאת למדינת הים או לצאת בשירה, יש מי שהורה שאם בא השומר והביא הפיקדון לבית דין, נפטר מאחריותו, מאחריות שמירתו. ודברים של טעם הן שאין עוסרין זה במדינה זו מפני פיקדון של זה שברח, ואי אפשר לו להוליכו אמו שמה יראו אונס ויחייב באחריותו, ובדין מפקידים אותו ביד נאמן אצלם משום השבע בדל הבעלים. כלומר, רבנו סומך את ידיו על הוראתו של מי שהורה שבית הדין הוא הכתובת. ילך השומר בית הדין, יספר להם את המעשה, בית הדין יקחו את הנכס מידיו, ימנו נאמן כדי להגן על הזכויות של בעל הנכס שלא ייפגעו, ומצד שני כדי לשמור על האינטרסים של השומר שלא ייפגעו, שיוכל לצאת מבלי להסתבך באונס וכל מיני דברים ביחס לנכס. זו הדרך העולה בית אל. ובאמת אנחנו מוצאים בפרק שלישי, בפרק המפקיד, שאם אדם, משנה, אם אדם מפקיד פירות אצל חברו והוא ראה שהם מתחילים להירקב, לא ימכור אותם אלא בבית דין. למה? כי מאחר, וכאן צריך לראות מהי מידת הריקבון, האם עדיין האדם שהפקיד רוצה בקו שלו יותר מתשעה כבין שחברו, כי הריקבון הוא לא כל כך נורא, או שהגיע לרמה כזו שבאמת זה תחינת השבת עבדה וימכור. וגם ביחס לערך הכספי של הפירות הללו, לכן אם הוא מחר שלא בבית הדין, כלומר לא שאל את בית הדין ועשה על דעת עצמו, אז יש מי שאומר מחר הוא מחר שלא על פי דעת בית הדין, הוא נחשב כשולח יד בממון חברו, בפיקדון של חברו, ולכן הוא ידון כגזלן. משום כך אמרנו, תאר ובן שמחר את הנכס, היה לו לפנות לבית הדין לפני שיצא לחול, ועכשיו שמחר את הנכס בלי לשאול בית הדין, הרי הוא כאמור ברמה עקרונית גזלן, כפוף למחלוקת של הפוסקים אם מחייבים אותו כשעת הגזלה או כשעת התביעה. רבי חנינו בן הגשם הרסול.